מעניין שאתה כוזרי שהם לא שמו באינטרנט.
ואתה רוצה, כוזרי זה לאומני, לא? באמת.
יש כאלה שאומרים
את
דברים יותר
חדורים.
ברור.
היחידי שהתחיל עם זה, זה היה ליבוביץ'. יש לו הרצאה מפורסמת, ששם הוא כאילו יורד על הכוזרי, הוא אומר שזה ספר זה וזה וזה. הוא התחיל עם זה.
טוב. איפה עצרנו? בשלישי.
כן, דף
צדיק. איפה?
דף שלישי, דף צדיק.
צדי? חטא, אבל איפה?
כולם בזמננו.
אוקיי. טוב.
ממש
שלישית? כן, 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 כן.
יש באינטרנט, דרך אגב, במקום של מניטו, העלו קטע שמניטו מדבר על ליבוביץ' ועל נחם על ליבוביץ' שווה צפייה. רבע שעה
היה מעריך של נחם על ליבוביץ'.
טוב.
שעיר הבן מנחם
אמרה. כן.
בסדר?
אמרה לך הבן מנחם? כן, טוב. אנחנו בכוזרי מאמר שלישי. באמצע פסקה א', לפי המהדורה המצויה כאן בעמוד צדיק ח', בפסקה אולם, אולם בזמננו, כן? אז אני מזכיר...
סליחה, שאלה, מה? אין משהו, דברים שהוא כותב
עליו,
חוץ
מה שדיבר בעל פה? לא. כותב עליו, לא... לא יודע, לא זוכר. טוב, אני רק מזכיר מה שהתחלנו לראות שבוע שעבר. נושא המאמר השלישי הוא ענייני הפרט מתוך השתייכותו לכלל, ובמאמר הזה בעיקר ריאל דן בשתי שאלות, מהות המוסר, כן, והגדרה של החסיד.
אתה יכול להגיד איזה מאמר אנחנו?
כן, מאמר שלישי,
דף צדיק ח'. ואצלו האדם החסיד הוא האדם המוסרי, בסדר? זה ענייני ה... מאמר השלישי בעיקר. ואנחנו בעמוד צדיק
ח'.
לא, 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 בעמוד צדיק ח'. אולם בזמננו אנו ובמקומנו אנו ובקרב העם הזה, כשאין חזון נפרץ, כשהחוכמה נקנית מועטת, והחוכמה המודבעת נעדרת, הוא לא מדבר על התקופה שלנו, כן? בזמנו כבר, כן? כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות מכניס עצמו ביסורים ובחולי נפשי וגופני. מה?
זה לא מתאים יותר.
זה?
היה נגד ההסתמכות.
לא המצאה חדשה, מה לעשות? כן? כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות. אז כמובן שיש לו מול העיניים הדגם של הנזירים הנוצרים, ברור. אבל כנראה שגם הייתה נטייה מאוד חזקה, צריך לזכור דבר אחד. בימי הביניים, האווירה היא... כן, בדיוק. ואפילו יותר מזה. דיכאונית, אבל אפילו יותר מזה, זה עוד יותר גרוע מזה. וזה משפיע גם על הקהילות היהודיות. זה לא שזה המיעים כאילו, ממש זה מחלחל בכל, וזה לא רק ספרד. מה שהולך בגרמניה, תנועת החסידים, כן, הראשונים.
שאתה את זה במאה ה-12.
כן, אז מי, אבל מי, נגיד, עד תחילת הרנסנס, כן? הרנסנס זה מתחיל
ב... קשור עם מגפות.
זה קשור לכל, זה... היסטוריונים אוהבים לתאר את התקופה שמסוף האימפריה הרומית. עד תחילת הרנסנס, כמעט 1,000 שנה, כאילו מדבר תרבותי.
מצד שני, בנו את
הקתדרלות
הכי
מפורסמות.
זה לא רק הצד שני.
האומנות, זה בדיוק אותו
צד. יש קשר ישיר בין האווירה הזאת. אירופה הופכת להיות נוצרית.
בדיוק אותו צד, זה ייאוש.
וזה האווירה הזאת היא...
מתוך
ההסתכלות
מגיעים
לאיזושהי עליונות. שום כלום. שום כלום. זה ייאוש.
ייאוש אבסוט.
כן, זה.
אדם קטן, אז הקתדרלה
הגדולה. כן. זה מקטין עוד יותר. והאידיאל הזה שצריך לפרוש מן החיים.
זה מביא
לאיך הוא אמר, לחולי נפשי וגופני. מה?
לא, אני חושב שזה גם מביא לאותה תנועה באמת, שפתאום האדם הפך להיות במרכז, והאדם הזה,
הפוך מה שאני מניח. בסדר, זה הפוך מה שיכן, אבל הפוך הזה זה לא בספרד, לא בגרמניה, לא בצרפת, זה באיטליה. קשור לעובדה שאיטליה הייתה קשורה במקשרים של מסחר עם המזרח. הייתה תקופה גדולה של לא רק ונציה, אבל לא מעט מקומות.
איטלקים ואיטלקים בכל מקרה. לא, זה גם אז, מה, יש את השמחת חיים הזאת, ישנה שם,
אני לא חושב שבאותה תקופה יהיה זה, אני חושב ש... בסדר, כן, זה מטרין משם, אבל אם שואלים מישהו, דיברתם על ההיסטוריה של הפילוסופיה, כן? בין המאה השמינית עד המאה ה-15-16, שם של פילוסוף גדול באירופה.
אירופה
כולה, אתה מתכוון? כן, 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 מג'יברלטר עד מוסקבה. אחר כך זה פריחה, בכל מקום. אז יש אחד. פיקו דה מונדו, פיקו. בסדר. דווקא בגלל ההשפעה של היהודים עליו. פיקו.
פיקו דה
מירנדולה.
מירנדולה.
ברור שאנחנו אשמים. ברור שאנחנו אשמים, אבל לא משנה את פני התרבות האירופאית.
היה מצחי.
מי?
פיקו.
מה את רוצה שיהיה? אז האווירה הזאת, זה באמת, זה מחלחל בתוך ה... ואז יש לנו את כל התנועות האלה של... אצל חסיד אשכנז, זה כל כך בולט להתגלגל בשלג.
הסוגים של עונשים.
זה... בתנועת החסידות יש מוטיב של...
איזה חסידות? של אשכנז. חסיד אשכנז. זה לא חסידות.
לא, זה סוג החסידות האחרת.
בתנועת החסידות של הבעל שם טוב, יש מוטיבים סגפניים כאלה, כמו שמזכיר אותם?
יש בתוך החסידות שתי אסכולות.
אוקיי.
כן. אתה לוקח חסיד בלז, נהנה מהחיים. אתה לוקח חסיד סדיגורה, גם נהנה מהחיים. זה לא קשור, זה שתי...
אבל זה גם תרופה אחרת.
מי?
החסידות שאתה מדבר.
לא, ברור, לכן אמרתי, זה לא קשור למה שהבעל שם טוב הסבירו, המגיד. זה אחר כך התפתח ממש לשני כיוונים
שונים.
על זה, זה התקופה של ספר החסידים, הרוקח וכו' וכו'. שם אתה מתגלגל בשלג, צום 86 ימים.
יש לו איזה סיפור, בזה שהוא מתגלגל בשלג.
אני לא יודע. אני לא יודע. השאלה מאיפה זה בא. כן? ואין שום ספק שיש כאן השפעה של הסביבה התרבותית. שהיא דיכאונית לחלוטין, ושהיא כל כולה להקטין את האדם ולהכניס אותו לזה. חטא אדם הראשון זה החטא הקדמון, וגם אצל היהודים זה נכנס, כן? זה מאוד, מאוד מעניין, זה מה שכאן, כן? כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות מכניס עצמו ביסורים ובחולי נפשי וגופני. עד כדי כך. איש אשר כזה ייראו בפניו דכדוכי החולאים. אתה מסתכל עליו. אתה כבר אומר, לא טעינים עליו כבר אל מלא לחפמים. אך בני האדם יחשבו לדכדוכי ענווה וקנייה. בדיוק. זה החסיד, לא? אצל הרבה אנשים. וככה יהיה לשבוי המואס בחיים, מתוך שהוא קץ במעשריו ובייסוריו. לא מתוך שהוא מוצא ענאה בבדידות.
שבוי,
כן. וזה הדמות. ככה רוצים למכור לנו את הסיפור. למי צריך להידמות? הנה. וכיצד לא יהיה כדבר הזה? הרי אדם זה לא דבק באור האלוהי עד שימצא בו את חברתו כנביאים, וכן לא הגיע לחוכמות שאדם מוציא סיפוק בשגותו. בשגותו בהם, ואין מני, אם עוד לא, את כל ימי חייו כפילוסופים.
אם אתה מתבודד לפחות שיהיה לך אוזה, או נבואה, כאילו חיבור
לא, לעוד. לא, אומר, אם זה היה קשור לזה שלפחות אתה מנסה להשיג חוכמה מסוימת, ובשביל זה אתה צריך לפרוש כדי להיות לחיות בשקט ושלווה וזה, ניחה. אבל גם זה לא. זה סתם. מסבירים לך שלהיות מוסרי זה להיות פרוש מהכל למעשה, כי לא משנה מה אתה הולך לעשות, יסתיים באסון, אז אל תעשה כלום.
טוב, לכאורה כן,
הפרישות
לכאורה.
מה?
למה
חסת
מילה מוסרי?
כי זה הנושא שלו, הוא רוצה לדון במוסריות בכל המאמר הזה.
אבל לכאורה הדמות הזאת להשראה, כמו שאתה אמר, היא כן
על מנת
להגיע לאיזשהו, לא לנבואה ממש, אבל
בתי דבקות. לא, זה מה שהוא אומר, שלא.
אז כן, אבל לא, מתוך מה
שהם
אומרים, כן, לא,
מה הוא? הוא לא, הוא אומר, זה לא מה.
טוב, הוא אומר את זה, אבל זה, בכתבים אתה כן רואה את זה.
כתבים של מי?
של החסידות, לא
יודע. לא, הוא מדבר על ההמון כאן, הוא לא, שוב, הוא מדבר על ההמון. הוא אומר, מה זה הדיכאון הזה? אז זה נכון, יש מחלות, יש מגפות, יש מלחמות, יש אסונות, יש כל מה שרק רוצים. בסדר? אז למה, בנוסף אתה מוסיף עוד, אחרי תלפש, מה?
אתה רואה בזה
עוד,
כאילו,
אתה אשם
במשהו,
בדיוק.
למה יש
מגפות?
כל המגפות
והדברים
האלה, זה לא נתפסו כאיזשהו...
לא, זה עונש משמיים, ברור. אבל איפה היהודים כאן בסיפור הזה?
גם היהודים רואים את זה כעונש.
כעונש של מה?
הם מאשימים היהודים.
הנוצרים מאשימים את היהודים בכל דבר, אז מה אתה מאשים את עצמך?
זה האשמות
שלו. זה האשמות שלו, זה מוסיף לך את הפשע.
נוצרים,
יש את השמות שלהם, זה פה, כן? אבל היה, גם היהודי המאמין, כשהוא
רואה
כאלה מגפות,
הוא אומר יד השם. עכשיו, מה הוא מפרש בתור יד השם?
וכשאני רואה פרי יפה, אז אני לא אומר גם יד השם.
איזה
תפורת
פירות יפים שם, מה?
בספרד? יש
תפוזים,
לא?
מה צמח שם בכלל?
מה מצמח?
מה זה?
זיתים, וזה, מה? זה לא ארץ ענייה.
יש צרות, צריך לעשות חשבון.
שמה?
אם יש בעיות, צרות, צריך לעשות
חשבון נפש. ואם אין בעיות, לא?
עשינו משהו.
מה? לא, באמת. מה קורה? זו שאלה, באמת. האווירה... מאיפה זה בא? אז הוא אמר, אתם רוצים להשיג את החוכמה? זה לא. אומרים לכם שזה הדמות של האדם המוסרי החסיד. זה מה שאומר מהפסקה מיד אחרי זה, כן? נניח כי איש זה ירא אלוהים הוא וחסיד. הנה, זה בדיוק הלב של הסיפור שלו, כן? אבל אוהב הוא לשוחח עם אלוהיו ביחידות, ולעמוד ולהתחנן ולהתפעל בכל התחנונים והבקשות שאפשר לו לזכור, אשר לתכינות המחודשות לא ימצא בהם הנאה, כי אם לימים מועטים. כל זמן שאין חדשות, אך במידה שאין נעשות שגורות בפיו, אין נפשו מתפעלת מהם, ואין בזה יסוד לא לקנייה ולא לכליון לנפש, וכך הוא נשאר יומם ולילה במצב שנפשו תובעת ממנו סיפוק צרכיה הטבעיים.
נעשה לו לרגל.
לא, זה יותר גרוע מזה. זה קצת דומה לדו-שיח שיש בקהלת. לפי המדרש, הקהלת זה לא אחד שמדבר, זה שלמה שעונה לאחד דיכאוני כזה. פילוסוף אקזיסטנציאלי אומר, אני טועה, ז'אן פול סארטר. אבל יש דו-שיח שם, מה הטענה? אין משמעות לכלום, אז מה נשאר לי לעשות בחיים? כי יש משך של הזמן לעשות את זה. אז ענה כזו, ענה כזו, ענה כזו, ענה כזו, כזו, מה? אז אני ניסיתי את הענה הזאת.
ניסיתי, הלכתי הלאה.
אחרי חודשיים.
נמאס.
נמאס, מצאת משהו חדש, לא? אז ניסיתי משהו אחר, ועברתי אחריו לשלישי, ולרביעית, ואין לי שתי כלום. ואין כלום. אין כלום, כי כמה זמן? אז זה מה שאומר כאן. בסוף מה אתה נשאר? אתה נשאר עם הצרכים הטבעיים שלך. זה אתה לא יכול לברוח. כן? אז מה קורה? איזה, מה זה הצרכים הטבעיים? הראייה, השמיעה, הדיבור, הפעולה, אכילה, השתייה וחיי משפחה. כן? ובקשת רווחה בפרנסתו ותקנת ענייני ביתו, עזרה על הדל וכיבוד התורה, מעונו בכל מקום שיש צורך בזה. האם לא יתחרט על כל אשר עשה בו את נפשו? הרי למעשה מה קרה? אתה רואה באה ואומרת לך, נותנת לך מסגרת מסוימת. כן? ומה עשית? המצאת תורה חדשה. כי מה שמותר, פתאום אמרת אסור. ואתה חושב שאם אתה אומר אסור מבוקר עד ערב, אתה תצליח להשתלט על הצרכים הטבעיים? לא, כי זה החיים, זה עצם החיים. אתה חייב לתת מענה לצרכים האלה, הבסיסיים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, צריך לדכא כל הזמן. יצר רע הוא לא רע. זה כוח החיים, זה המנוע של החיים. אז מה אתה רוצה לעשות? המצאת לי פתאום תורה חדשה לחלוטין, שאתה בא ואומר אין מקום ליצר הרע הזה, כי אתה חושב שהוא רע. הוא לא. כן? האם לא התחרט על כל אשר עשה על נפשו? בחרטה זאת, הלא יוסיף להתרחק מעניין האלוהי. אתה משיג בדיוק את ההפך, שאליו ביקש להתקרב. אני מוסיף כביכול. כן? למה? כי אתה במצב של דיכאון. אז לא היו תרופות אז? אבל אתה קורא את כל מה שכותבים באותה תקופה. ואתה מגיע עם הסכמה אחת. בכלל כדאי לחיות. ברור, צריך לתת את זה.
כשאני אומר, כשאני חזר נורים יותר טוב לאדם שלא ניבא מהשם ניבא, ואחר שניבא אני חשפש במעשר.
בסדר.
השאלה, האם אמרה כזאת היא לומדת מביאה לסוג כזה של חיים, אתה כל הזמן כאילו משהו בי לא בסדר, משהו בי לא בסדר, או ששקיעה אחרת של האמרה הזאת, אני חושב שזה מתחיל באמת אולי מקריאה קצת קיצונית של האמרה הזאת, כי אמרה שיש בה מסר חזק. יותר טוב שבכלל לא באתי, לא, אבל אם כבר באתי...
אבל כאן הוא לא מתמודד עם טענה כזו או אחרת שאתה יכול מכיוון שאתה מבין מה שחזל אמרו פה ושם, זה לא העניין שלו. כאן הוא בא ואומר יש תופעה חברתית חמורה ביותר. כן? מה היא התופעה?
השאלה לשאול, האם
כן, כן.
אנשים יודעים שחיו בתקופה עדות אמרים האלה של חז"ל, אמרות האלה של חז"ל. השאלה אם מתוך זה הם לא הגיעו לכזאת קיצוניות, לתוך הבנה מוטעת של מה שהם
רוצים. לפי התיאור שלו כאן, זה לא קשור לזה. לא קשור לזה, זה קשור לאווירה כללית שגורמת לאדם להיות בדיכאון כזה, שהוא רק מחפש מה לא.
זה נובע מהכיוון שלו, זה סוג של גאולה. אדם יוצא
מן הפרט,
כל הדברים זה עיסוקי פרט. אני עם עצמי זה...
ברור, ברור. זה התקופה.
אפשרות
היחידה באמת לחשוב עם. זה... זה התקופה שהמושג של הכלל נשכח.
כן, כן.
והיהדות הופכת להיות דת, במובן הזה של עניין פרטי של פלוני אלמוני, שאני עושה... מינימום נזק סביבתי, וככה אני מבטיח את העולם הבא שלי. זה נצחות.
יש כאן השפעה של הנצחות.
זה מה שאמרתי, זה נצחות.
זה
נצחות.
זה
נצחות.
אולי זה הגיע למצב כזה.
באיזה תקופה אנשים התחילו להתלבש בשחור? בדיוק בתקופה. כן? כן? כן?
להתלבש בשחור.
ימה ביניים.
לא
800
שנה.
מה?
900 שנה?
כן.
אבלים.
מה? אבלים. מה פתאום?
אבלים על החיים.
אבלים, כן, בדיוק. אבלי ציון.
אבל דבר, אולי זה הגיע למשחק הזה? של השולה הפולנית.
עזבי, זה 500 שנה אחרי זה.
נוזב של אמא, זה.
לא, 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 בשחור אנשים מתלבשים בימי הביניים בשחור.
אנשים בכללים?
בוודאי.
לא יהודים.
גם יהודים.
ההעתקה של הצוויזה. אולי זה הגיע למצב כזה שההסתקפות היא... זאת אומרת, ההנאה היא עבירה. מתוך ההסתקפות ההנאה נעשתה לעבירה. כאילו, אסור ליהנות.
מאיפה זה בא? זאת השאלה שלו. מה? למה? התורה לא עשתה לך. אז מה אתה מוסיף לי עכשיו? זה תורה חדשה. ואתה חושב שבזה אתה מתקרב?
אתה מתרחק.
לא רק שאתה מתרחק, אתה נופל בגדול, אתה הופך להיות חול... מה? של ימי הביניים? כמעט ואין ציורים. זה כבר רנסנס. בסדר, זה הרנסנס, זה בדיוק זה.
מבחינת הפיגמנט קראתי סיפור של השחור, דווקא מסיפור על הצבעים, ואומרים שהשחור זה צבע מאוד קשה להגיע מבחינת הפיגמנט והתהליך של הבדים וזה, וזה המציאו את זה מאוד מאוחר. זה הפך לאופנה, שחור, זה סימן להפך של...
לא, לא, כאן זה ברור שהוא מתאר את הסביבה הנוצרית, זה גם עולה מתוך המשך הדברים שהוא נשאל אחר כך. הוא מתאר את האווירה הכללית שבאמת היא...
וזה משפיע על היד.
ברור, זה גם זה. אז אכן הוא שואל אותו, תאר נא לי איפה, מה הם מעשי החסיד אצלכם? אם החסיד זה לא הנזיר, הפרוש, מרצון, לא מדבר על אלה שהיו מכניסים לתוך המנזרים כדי לפתור בעיות של ירושה, כן? אלא אלה שהלכו מרצון, להתנזר, ממש. אז יש לך דגם חלופי, וזה מה שאומר לו. החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, הוא מספק להם כל צורכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק. זה האיש המוסרי, זה מנהיג. זה המלך. האידיאלי. לא כתוב ביבי שם. לא יעשוק איש מהם ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו. זה בולשביקי. כל אחד. כי על כן הוא מוצא את כולם. בשער שהוא צריך להם נשמעים לו. לא צריך לכפות אליהם שום דבר, הם באים. ממהרים לענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם. המנהיג האידיאלי. כן? זה החסיד האמיתי. כן? ואז הוא אומר לו, לחסיד שהעלתיך, לא למשה.
זהו.
כן.
השאלה גם אם אתה רוצה את המדגם הזה של
משה. כן, אז הוא אומר לו, החסיד הוא המושל. כן? למה? שערי כל חושה וכוחותיו הנפשיים והגופניים. שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוקד עיר. ולפי הפסוק שהוא מביא כאן, אנחנו מבינים שלמעשה הוא מתכוון לאדם שמושל על נפשו. כן, וכאן יתחיל דיון ארוך מאוד כאן בתורת הנפש, לפי מה שהיה, או שחשבו שזה נכון בתקופה שלהם, בסדר? אבל לזה הוא מתכוון בכל הדיון הזה. החסיד הוא המושל. למה? כי הוא חופשי למעשה. כי הרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו. זאת אומרת, הוא הצליח לתעל את כל החושים שלו, את כל היצרים שלו, את כל הרצונות, המהוויה וכו', לכיוון של משהו חיובי. כן?
זה היהודי, זה...
לא, לא, לפי כאן, זה סתם תורת נפש. אחר כך הוא יביא גם מאפלטון ואריסטו וכו', כן? כמו שנאמר, הוא מושל ברוחו מלוקד עיר. והוא האיש הראוי לשלוט, כאילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה בצדק כשם שנהג מן הצדק בגופו ובנפשו. זאת אומרת, אתה מחפש מנהיג פוליטי טוב, ראוי. קודם כל תראה כמה הוא מוסרי או לא. בדיוק. שכן, הוא חוסם את הכוחות המתאבים ומונע אותם מעבור גבולם. זה מזכיר לנו את הדרך הממוצע של הרמב״ם אחר כך, כן? לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם.
לא מדכא, אבל חוסם.
חוסם, זאת אומרת, גבולות. יש גבולות הגזרה. אבל בתוך הגבולות האלה, אתה יכול לעשות מה שזה, כן?
שזה די יפה לרב סעדיה גאון, אמונות ודעות בחלק האחרון, ממש יפה יפה. מסביר את זה מאוד יפה, מי שרוצה לקרוא.
כן, זה לא... אגב, מי שמסתכל גם בספרות של ההלכה באותה תקופה, רואה בדיוק את הפער הזה בין מה שהפוסקים כותבים, ובא שהפוסקים העיקרים, צריך להגיד, כותבים, ובא שאחרים מוסיפים על מה שהם כותבים. נושא הכלים מוסיפים דברים על ימין ועל שמאל.
בתקופה של מה, נוסיף הרבה סיידים והרבה...
כן, אבל אני לא מדבר אחרי שולחן ערוך. שולחן ערוך זה עוד 200 שנה קדימה. אני מדבר על בעל הטורים והראש וכו' וכו', כן? הם הולכים לפי הקו בדיוק מה שרבי יהודה הלוי כאן מתאר, אבל מסביב מתחילים להוסיף. מנהגים, סייגים.
סוג של מטניות של פרישות.
כן, והמומחים הגדולים בזה זה פוסקים מאשכנז. שבאמת מוסיפים כך. אבל הוא אומר כאן, אתה מחפש מישהו שהוא ראוי? מה מידת המוסריות שלו? אם הוא עם עצמו, עם משפחתו, עם הסביבה הקרובה שלו, הוא מתנהג בצורה ראויה, כן? בתוך גבולות הגזרה, אז הוא יכול להיות מושל טוב. לאחר שנתן להם חלקם, סיפק להם את כל מה שממלא חסרונם, מאכל במידה, משנה במסורה וחיצה, וכל השייך לה כפי הצורך. וכן הוא חוסם את הכוחות הכעס העניים, השואפים להיגלות לשלטונו. לאחר שסיפקם ונתן להם חלקם בנחצ... חנות. עד כמה שזו נחוצה לוויכוחים בחוכמות ובדעות ולשם גערה באנשים רעים. זאת אומרת, יש נטיות כאלה, בסדר? אז תן להם מקום, אבל בצורה, תתעל את זה לצורה חיובית. למה הוא מדבר פתאום על הסיפור הזה הכעסני? כי יש אצל אפלטון חלוקה של הנפש לשלושה חלקים. יש את החלק השכלי, יש אצלו הכוח הכעסני, ויש הכוח המתהווה. כן, אז זה בדיוק כאן...
כעס עומד לפני עצמו.
כן, 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 זה שלושה חלקים של הנפש, ככה אפלטון, וזה מקובל בתקופה ההיא, כן? ולכן הוא מזכיר את זה כאן, כן? לא סתם. ואף לחושים הוא נותן חלקם במילה שהתועלת העולם מפעולתם שווה אליו, שכשם שהוא משתמש בידיו וברגליו ובלשונו רק לשם צורך הכרחי ורק מתוך בחירה במועיל, כך יעשה לשמיעה ולראייה, שהחוש המשותף נמשך אחריהן, וכן יעשה לדמיון, לספרה, למחשבה, לזיכרון, לסוף, לכוח הרצון. המשתמש בכל אלה, בשעה שהוא עצמו נמצא ברשות הבחירה השכלית ומשרת אותה. אולם אין החסיד מניח לאחד האיברים והכוחות האלה לעבור את הגבול בפעולה מיחדותו ומזלזל ביתרם. אז זה דרך ממוצע של הרמב״ם, זה פחות או יותר אותו דבר, הכל במידה הנכונה, אבל אתה נותן מקום לכל דבר. ולאחר שעשה היחסיד לכל אחד מאלה כל צורכו, ונתן לכוחות הטבעיים מנוחה ושינה במידה מספקת, ולחיוניים עירות ותנועה די צורכם לשם פעולה בענייני עולם הזה, הוא קורא לעדתו זו כאשר יקרא המושל הנהרס לחלו הנשמע לו, כי תבוא לעזרתו במאמציו להידבק במדרגה שלמעלה מזו שהשיג, במדרגה האלוהית. העומדת למעלה מן המדרגה השכלית. לשם כך הוא מסדר את הדתו ואוכה במערכה כדרך שסידר משה רבינו עליו השלום את הדתו מסביב להר סיני.
דתו זה בעצם דת הכוחות.
כן, אבל זה כאן הוא מתכוון למה שנאמר במעמד הר סיני. כן, מעמד הר סיני.
לא, אבל כאן זה כמשל...
כן, אבל כאן הוא... מתכוון בדיוק לסידור שמשה סידר לפני בפרק י"ט בפרשת יתרו. משה מה? כתוב י"ט כ"ד. ויאמר אליו השם, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אל ירשו לעלות אל השם פן יפרץ בם. בסדר? זאת אומרת יש סדר, זה משל כמובן, כן. אמנם בהר סיני היה מסודר, משה, אהרון, הסכנים וכו' וכו'. אבל הוא רואה את זה כמשל, וגם לאיך שהאדם צריך לסדר את כוחות הנפש שלו במציאות, כן? אז פוקד הוא על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואו מאיתו ולהישמע לו לקיימו מיד ובלא כל התנגדות. בהשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שיצווה, וכן יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים של הספרה והדמיון ולא ישמע עליהם ולא ייתן בהם אמון עד שיוועץ עם השכל. אתה לא מקבל כל שטות, גם אם מי שאמר לך את זה נראה בן אדם רציני, אתה מקבל מה שהוא אומר ובוחן את זה מבחינה שכלית, ואז אתה רואה אם זה עומד או לא, כן? אם יאשר זה את דבריהם, יקבלם, ולא יתנגדל להם. ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה ומחליט לקיימו. אחרי זה, מכוון החסיד את כל המחשבה ומפנה אותם מכל הרעיונות, כלי המחשבה, סליחה, ומפנה אותם מכל הרעיונות על העולם הזה, שהיו בהם קודם לכן. אחרי כן מטיל החסיד על כוח הדמיון להעביר לנגד עיניו כחיקוי לעניין האלוהי המבוקש את המחוזות הנהדרים ביותר השמורים בנפשו על ידי כוח המשמר, כגון מעמד הר סיני ומעמד אברהם יצחק סליחה בהר המוריה, או כגון משכן משה עליו השלום וסדר העבודה ושכון הכבוד בבית, ורבים כיוצא באלה. אותה שעה הוא מצווה על הכוח המשמר שיעצור את כל אלה למען לא ישכחם. זה הזיכרון, כן? זאת אומרת, מעבר לבירור השכלי, אתה גם משתמש בזיכרון שלך, וזה חלק ממיתן הידיעות שיש בנפשך. מה המקור של הידיעות האלה? זה מהמסורת. ואחרי זה הוא גוער בספרה ובסתניה לבל יבלבלו עליו את האמת ולבל יכניסו אל ליבו ספק בה. ובסוף הוא גוער בכוח הכעסני ובכוח המתהווה, הנה שני החלקים הנוספים, לבל יתו את כוח הרצון, שמשתמע שכוח הרצון מבחינתו זה המקור של הכוח הרצון, זה בחלק של השכל, ולבל יעסקו הוא ויתחידו הוא בכעס ובתאווה שער איתם. זה דומה למה שהרמב״ם אומר בכמה וכמה מקומות. אמנם החלוקה אצל הרמב״ם היא אחרת, אבל פשוט אומרת, אתה, לרשותך עומדים שני דברים. אחד, השכל שקיבלת. דבר השני, יש לך מסורת. בא אליך משהו, אתה בוחן, על פי שני הדברים האלה. אם מישהו מתחיל לומר כל מיני דברים, אתה שומע. זה הגיוני וזה עומד בדברי המסורת. בבקשה, אם לא, סליחה, טעות. כן? ואני לא נותן לכל מיני דברים להתחיל לבלבל אותי, כי בסופו של דבר יש לי מטרה אחת, וזה הידיעה האלוקית, מה שהוא הזכיר לפני זה. ואז הוא אומר, זה כל זה הכנה. ואחר כל ההכנה הזאת, מעורר כוח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו, לעשות מלאכתם מתוך זריזות, חריצות ושמחה, וככה יעמדו ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד וישתחוו, כשיצובו להשתחוות וישבו בהגיע עם הישיבה, את הישיבה, ותהיינה העיניים מביטות כעבית עבד אל אדוניו, והידיים נמדעות מבטלה ולא תחבקנה אישה ראותה, והרגליים שוות בעמידתן, וכל העברים יעמדו כאילו בהירה ופחד לעשות רצון מנהיגם, ולא יחושו בכאב ובנזק המגיע עליה. בסדר? הנה, תוכנית שלמה.
איך הוא חי?
איפה מה?
תוכנית איך הוא חי, איך הוא
מתנהל. אשר ללשון של החסיד, כי זה גם חלק מהדברים האלה של מאפיינים את האדם, שווה היא בכל למחשבה, בכל למחשבה, ואינה מוסיפה עליה, ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל, כשירת הזרזיר והטורקי, אלא כל מילה המחשבה אימה וכוונה בה. בדרך זאת יהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופריו, בשאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו, שלבואה הוא מצפה כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים ומתרחק מן הבעמיים, וכשם שהיו לו שלוש שיטות התפילה שבכל יום, פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע, כי יום זה מזומן לדקות בעניין האלוהי, וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בקנייה, כמו שבערנו למעלה. טוב. מתי הוא עומד בדיוק?
זהו.
בן לבן, כן.
לא, למה? זה לא בן לבן, זה דווקא חלק. כל ההתבלנו יותר לזה תוך כדי עבודה.
בסדר.
זה לא מפריע.
והנה ערך כל אלה נפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפילת האדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. וכן ברכת כל תפילה שורה לאדם עד שעת התפילה שאחריה, כשם שכוח הסעודה שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה. אולם ככל אשר תתרחק שעת התפילה ותלך הנפש הלא וכדור מתירדות העולם הבאות עליה, ובייחוד אם יביאנה הכרח להימצא בחברת ילדים, נשים או אנשים רעים, ולשמוע דברים האורחים זוח נפשו, דיבורים מגונים או שירים שהנפש נועה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה. אך בשעת התפילה מתאר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים, ומכין אותה לקריאת העתיד. טוב. אמנם על אף הסדר הזה, אי אפשר שיעבור שבוע בלא שיתקלקלו הגוף והנפש. יש תקלות בדרך. כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות אורחים שלא ייתכן לצרפם ולבערם, כי אם על ידי התמדה בעבודת השם במשך יום תמים, נוסף על מנוחת הגוף. ככה ממלא הגוף בשבת את אשר עבד לו בששת הימים והתכונן לקראת העתיד. טוב, אז לפי זה השבת זה צורך האדם עצמו, כן? והנפש אף היא זוכרת ביום זה מה שעבד לה מתוך שעסקה בצרכי הגוף. ביום זה היא כאילו מתרפאת ומחלימה מחולי שהיה לה ומסתיידת בכוחות שיתחו מעליה את החולי הזה לעתיד, כדרך שהיה איוב נוהג לעשות אחת לשבוע למען בניו, ואומרו, אולי חטאו בניי. טוב, בסדר, אבל ושוב מתעתד יחסי לקראת הרפואה החודשית בראש חודש. עכשיו הוא יסביר לנו כן, שיש מדרגות שונות בכל מהלך השנה. אנחנו נעבור גם כן ללוח השנה ממש, שהוא זמן כפרה לכל תולדותם, כלומר תולדות החודשים. והתולדות הללו אין מאורעות הימים, כמו שנאמר, כי לא תדע מה ילד יום. ושוב יתעדד לקראת שלוש רגלים, ובסוף לקראת יום הצום הנכבד. כן. בסדר? טוב. למה? כי מכיוון שיש חלקים בנפש, כל חלק צריך לקבל את התיקון שלו. כן? יש את התיקון המתאים לשכל, יש את התיקון המתאים לנפש, ויש את התיקון המתאים לגוף. מה יכול לקלקל את הגוף? התאוות. מה? לא, לא רק האוכל. כל הצרכים הטבעיים, אם זה לא במידה כפי שהוא תיאר את זה לפני, אז מגיעים לקלקולים. לגבי הנפש, למשל, יש מידות רעות. הכעס, מה שהוא הזכיר לפני, זה מידה רע. לפעמים צריך לחוס. אבל זה מקרים מאוד מיוחדים. כן? אבל מצד שני, הנפש זה הרצון של האדם לחיות. זה מבטא את הרצון שלו לחיות. כל המידות האלה. טובות או לא טובות. הוא רוצה לחיות, לכן הוא מבטא דרך המידות את הרצון הזה. אבל שוב, מה המסגרת? ובשכל יש סברה ישרה ויש סברה שהיא עקומה. אז אתה צריך לתרגל את השכל כך שהוא יחשוב סברות הגיוניות, לא רק הגיוניות מבחינה פורמלית, אלא גם מבחינה מוסרית. סברה יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת, אבל המציאות שעליה היא עומדת היא לא מוסרית בכלל, כן? אז צריך תיקון לכל הדברים האלה. והתיקון הזה נעשה בהדרגה. בשביל זה יש תפילות במהלך היום. יש לך את יום השבת, יש לך את ראש חודש. עכשיו יש לך את פסח, שבועות וסוכות. ועכשיו אנחנו מגיעים ליום כיפור. וזה מה שהוא מתאר. ביום זה יתאר מכל חטא שחטא בעבר, ובו ישלים את אשר יחסיר בשבתות ובראשי חודשים. ביום זה תיתר הנפש מכל בלבולי הסברה. כן? מה זה בלבולי הסברה אצלו?
דעות
מוטות. אפשר להסביר דעות מוטות, ואפשר להסביר שכל הפלפולים הפילוסופיים. כן? כי מבחינתו כל הדעות הפילוסופיות האלה זה ספקולציות. הספקולציה הפילוסופית לא עומדת מול הוודאות של הנבואה. והכוחות הכעסניים והכוחות המתאבים, ותשוב בתשובה שלמה מלחוסקם במחשבה ובמעשה. ואם אי אפשר לה לשוב מעליהם במחשבה, בהתגבר עליה הערעורים ששמרה עליהם מאז, עוד בימי נעוריה, אז מה עושים? מתוך שירים ששמעם וסיפורים וכדומה, אי אפשר למחוק את העבר בנפיית כזה, זה משאיר
רושם,
כן? דיה שתתאר מן המעשים ותבקש כפרה על הערעורים ותקבל אלה שלא תעלם על לשונה, כמו שנאמר, זמותי בל יעבור פי, וכל שכן שלא תביעם במעשה. לעניין של דבר, מתכון לטיפול פסיכולוגי. והנה צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלך, שכן עובר עליו היום בענווה ובכניעה, בעמידה ובשתחוויה, בשיבוח ובהודה, וכל כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים והטרודים, בתרדה של מצווה לבן, כאילו לא היה בו טבע בעמי כלל, וכזה יהיה צום יחסית בכל עת אשר יצאו. מענה הוא בו, את הראייה והשמיעה ואת הלשון, ואינו מעסיקם, כי אם הדברים מקרבים את האדם אל האלוה, וכן יעשה גם לכוחות הפנימיים, לדמיון, לחשבה וכדומה. ובזה יתקשרו המעשים המתוקנים הידועים. עד כאן התוכנית. בסדר? ועכשיו הוא מבקש פירוט, מה כן?
אפשר לכלול את זה כאילו במשפט הזה שבאדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו.
ברור, אפשר הכל, כן. עכשיו הוא רוצה פירוט, ומה עם המעשים הידועים? אז הוא עונה לו, ורק המעשים החוקים החברתיים והשכליים הם הידועים. אולם המעשים האלוהיים, הנוספים על אלה המיוחדים לעומת אל חי, אשר בעבורם הוא מנהיגה, אינם ידועים כי אם בבורם מאת האלוהה מפורשים ופרטים. למה הוא מתכוון? אבל איזה סוג של מצוות? אז הוא לא משתמש בחלוקה של הרמב״ם, שכליות וזה. אבל הוא בא ואומר, יש דברים שאם אתה קצת חושב אתה מגיע אליהם. ויש דברים שגם אתה תחשוב הרבה, לא תגיע אליהם. כן, חוקים, ככה קורה בדרך כלל, כן? אבל הוא אומר, גדולה מזאת, אך המעשים החברתיים והשכליים אינם ידועים בשלמות. זו טעות לחשוב שכאשר אתה בא ואומר, אני לבד הגעתי לתובנה שלא כדאי לרצוח מישהו. זאת אומרת, מעבר להבנה הטבעית שלך, אם אתה אדם מוסרי, אתה מגיע למסקנה הזאת, יש עוד משהו בציווי שהוא מעבר לתובנה השכלית שלך. כי לפעמים כן צריך לרצוח. אבל זה נקרא בתורה, אל תרצח. ומי ששם לב לטעמים, אל תרצח, יש טעם מפריד, מפסיק, בן. לא, לא,
לא
תרצח. כי יש מצבים שכן. זאת אומרת, הבירור השכלי יכול להביא אותך בסופו של דבר להבנה לא נכונה של המציאות. בא המוסר הנוצרי ואומר, תמיד אתה נותן את הלכי השנייה. סליחה, לא. לא נותן. מי אמר לי בערה? אני לא נותן. ויש כללים. ברור, זה מין אידיאל כזה, מין אידיאל כזה, כן, ברור, שבפועל הם עשו את ההפך הגמור. כי זה מזויף, זה מוסר מזויף. מוסר אמיתי, יש גבולות. כן? ולכן גם כן, כאשר אתה חושב שאתה הבנת את הטעם של הדבר, ואתה אומר, אני הייתי מגיע לאותה מסקנה, למעשה אתה מפספס. כן? זה מה שהוא אומר.
גם זה אפשר להגיע עם ההיגיון, שאין ערך אבסולוטי.
לא, כי מבחינה היסטורית...
מבחינה אקזיסטנציאלית, הרואה ש...
כן, אבל מבחינה היסטורית, דת או הגות מסוימת, תמיד מתארת מצב אבסולוטי. לכאורה, הדבר הזה, אתה חייב לתת כל פעם את הלכי השנייה, זה משהו מוחלט אצלם. בפועל הם לא יכולים לקיים את זה, ואז הם דוחים את הכל. אבל אני שם לך אידיאל כזה ש... מלאך? מה? ברור! אבל זה לא משנה את העובדה, זה מה שאומרים להם. אבל האדם בן אז חש שיש, זה לא רק מתח,
זה, זה, זה ניגוד מוחלט בין מה שאומרים לו שאמור להיות, ובין המציאות שבו הוא חי. ולא יכול להיות שכך התורה פועלת. התורה מדריכה את האדם במציאות, לא באיזשהו עולם וירטואלי.
לא תרצח, הבא להורגך, השכם להורגו.
לא, בסדר, אבל לכאורה אפשר לבוא ולהגיד, השכם להורגו זה בניגוד מוחלט לכתוב בתורה שבכתב, אז איך יכול להיות? מה? בוודאי.
יש תורה שבעל פה.
כדי להגיד יש תורה שבעל פה, אני צריך קודם כל לקבוע שיש עליונות של התורה שבעל פה על התורה שבכתב. כן? אז אפשר לבוא להגיד התורה שבכתב מתארת אידיאל. והתורה שבעל פה מתמודדת עם המציאות. ולכן אנחנו הולכים לפי התורה שבעל פה. אצל הנוצרים זה לא כך. יש אידיאל, זהו. כן. אז אני לא מסתדר, מה אני עושה?
פורש.
או פורש למנזר, או שאני פורש ממה שהכומר אומר לי.
או אומר שזה חייב רק במציאות.
גם זה. גם זה. אבל מכיוון שזה בלתי מציאותי, לא מסתדר עם זה, כן? ולכן מה שאומר כאן חשוב מאוד. אף המעשים החברתיים והשכליים אינם ידועים בשלימות, כי גם אם נדע כל אחד מהם כשהוא לעצמו, אין שיעורו ידוע לנו. כך ידוע לנו כי ההענקה לעובד והכרת הטובה חובה הן, וכי אימון הנפש בצום ובכניעה חובה כהונאה מגונה, כי מנהג ההפקר עם אנשים מאוס וקרבת הבשר עם אחדות מן השארות מגונה, וכי כיבוד ההורים חובה וכיוצא באלה, אבל שימת הגבולות לכל אלה וקביעת שיעור מתאים לכל אדם, אינם כי אם לאלוה יתברך. אומרים לי...
אצל כל אדם הגבול הוא שונה למעשה.
לא. למשל. אומרים יש איסור עריות. לא. תכלס עכשיו, מה זה אומר? כי אני יכול לבוא ולהגיד, סתם. כיבוד הורים, עד איזה גבול?
אבל יש דבר
ביתר,
נישואים זה
יתר. של איסור עריות.
נישואים
זה לא
עריות. כן, אוקיי.
זה אותו אקט. אבל למשל, יש איסור של להתחתן עם החיות. כן? אבל אם הראשונה נפטרה, לא. אם הראשונה נפטרה, אני יכול להתחתן עם השנייה. לא. לכאורה, אני אומר, יכול להגיד, זה עריות. אז... לא, זה החיות וזה עריות.
כן?
בסדר.
חובה להתחתן.
ייבום. הייתה אסורה לפני דקה, עכשיו לא רק מותרת, חובה.
חובה.
זאת אומרת, מה... איפה ההיגיון הפשוט כאן בדבר הזה? איפה? אולם המעשים האלוהים אין לשכלנו מבוא אליהם? לא צריך לחפש טעם רציונלי לכל דבר לפי ההיגיון שלנו.
לא צריך או אי אפשר?
גם וגם. גדולה מזאת, השכל מחיק אותם. ואין הוא מקבלם עליו, כי אם כמו שאדם חולה מקבל עליו פקודות הרופא ותרופותיו. איך אתה יכול להסביר שדבר שהיה מותר לך לפני דקה, או עכשיו הוא אסור? חמץ לפני פסח מותר. פתאום מישהו אומר לך, הגיע הזמן, אסור. אישה שהייתה מותרת לך לפני דקה, עכשיו אתה אומר היא נידה, היא אסורה. מה ההיגיון? לא חל שום שינוי מהותי באותה אישה, אז מה? כן? מה?
אבל לא מהותי, היא עדיין אותה אישה שהוא נשואה לה. בן אדם מסתכל על זה ואומר, איפה ההיגיון? כן? הלא תראה כי המילה, אם היותה רחוקה מן ההיגיון, הנה עוד דוגמה, ואם שאין לה כל מבוא לחוקה החברתית. זה לא עניין של היגיינה, כמו שניסו להסביר במאה ה-19, כן? זה קיים לפני זה, אז מה? קיים אותה אברהם בעצמו, על אף הקושי, הדבר הזה מצד הטבע. אתה תביא, אבל זה ילד קטן, בן 8 ימים, מה הוא מבין, מה הוא מעריש וזה, כי הוא היה אז בן 100 שנה, ואף בבניו קיים אותה, וככה הייתה לעוד ברית, למען נדבק בו וזרו העניין האלוהי. אתה לא יכול כל דבר להפוך למשהו ש... כמו שאמר לו האלוהה, והקימתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורות עולם, לדורותם, סליחה, לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. זאת אומרת, הרצון שכבר היה קיים בימי הביניים, להמציא הסברה רציונלית לכל המצוות, הוא בא ואומר, סליחה, זה לא
יודע.
זה טעות, זה טעות, כי אתם לא מבינים מה זה המצוות. כן? לא רק שזה טעות, זה עלול לגרום לכך שאם האדם מבין את הטעם, הוא יגיד, זה לא רלוונטי לי. מי שחוזר על הטענה הזאת, זה רבי חיים בנפש החיים, שהוא מדבר בדיוק על, על, על הסיפור של יעקב עם רחל ולאה. שלא יבוא אחד ויגיד, אני הבנתי את הטעם של האיסור, אבל זה לא רלוונטי, ולכן אני עושה כמו יעקב.
זה לא
משהו כמו גמרא
עם שלמה המלך? שלמה, עוד אחת תלך מהתורה.
ברור, ברור, ברור. כן, 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 ברור, אבל... זאת אומרת, יש נטייה כזאת אכן לחפש טעם. אבל הטעם, יש סוגים שונים של טעם. יש סוג אחד של טעם שהוא קשור לנפש האדם, ואומר רבי יהודה הלוי, אם אתה הולך לכיוון הזה, לקשור בין הנפש שלך ובין הטעם של של הציוויים, אתה מוצא את עצמך בברוך בסופו של דבר. או שמישהו יבוא ויוכיח לך שמה שאתה חשבת הוא לא מבוסס בכלל, או שאתה תגיע לכל מיני תובנות בעייתיות ביותר. אגב, לפי המדרש, ומניטו מביא את זה בכמה וכמה הזדמנויות, טעם המצוות קשור למעשה בראשית. זה רבי ינאי אומר, זה במדרש נמצא בשיר השירים רבה. מפני מה, שם המדרש דן במשמעות של הפסוק של נעשה ונשמע, כן? מה, מה זה התוספת הזאת שנשמע? מפני שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע, זכו לכך שהקדוש ברוך הוא גילה להם מה היה ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי וכו'. זאת אומרת, המדרש עצמו שמה עושה קשר ישיר בין טעם הבריאה עצמה ובין הטעם של המצוות. שזה הסתכלות אחרת לחלוטין. וצריך לצרף לזה גם את מה שהגמרא בעצמה אומרת בחולין לגבי גיד הנשה. האיסור של גיד הנשה נאמר פעמיים בתורה. פעם אחת, יעקב אבינו, על כן לא יאכלו בני ישראל וכו'. והתורה חוזרת אחרי מעמד הר סיני גם על האיסור הזה. מבחינת ההלכה, אנחנו לא אוכלים גיד הנשה, לא מפני יעקב אבינו, אלא מפני מה שנאמר למשה רבנו. שואלת הגמרא, אז אם ככה, למה זה כתוב אצל יעקב? תשובה של הגמרא, זה בניין אב לכל המצוות שבתורה. בניין אב לכל המצוות שבתורה, באיזה מובן? במובן הזה שאם אתה מחפש את הטעם של המצווה, של כל מצווה, של התרי"ג, אתה מוצא אותם בסיפורי אבות.
מעניין, זה גם בסיפור של עשיו יעקב, מה שכותב פסח היה.
ברור, 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 בכל דבר, בכל דבר, ויש במדרש לא מעט דוגמאות כאלה, כן? הנחת התפילין של יעקב, מה הייתה? זרק מקל, זה מים. ב- וכתוב במדרש בפירוש, זאת הייתה הנחת תפילין של יעקב. מה הקשר בין התפילין ובין המקל שהוא זורק כדי לגרום לצון להתקרב? אבל ככה זה, זאת אומרת, אם אתה יורד, וזו חוכמה בפני עצמה, לשורש הדברים, אתה מבין שכל מה שהיה מבחינת מידות אצל האבות, הפך להיות מצוות אצל הבנים. זה מה שמניתו מצוות. בא רבי ינאי במדרש, ובא ואומר, אבל יש עוד מדרגה עליונה יותר. כי מה הסיפור? באמת, אני הבנתי עכשיו, אני הבנתי למה הנחת התפילין של יעקב, זה אומר גם כן שיש מקל רבי נותם ויש מקל רשי כנראה. כן, אחרת מה, אנחנו בבעיה.
אפשר איזשהו לשקשר.
כן, צריך לפתוח חנות, הנה מקל רבי נותם ומקל רשי, זה פרנסה לכל החיים. אז אם אני מבין את זה, מחר בבוקר אני בא לבית הכנסת.
מקל?
עם מקל. עכשיו אני רוצה לראות ראש ישיבה שמקבל צעיר שאומר לו, הרב, אני הבנתי את הכל. אני יודע למה זה, אז לא, זה יותר זול לקנות מקל של רבנו תם מאשר תפילין של רבנו תם, החלטתי לקנות מקל. וירביץ
לו
במקל. מה ירביץ לו? יגיד לו, חביבי, חפש את החברים שלך באגם ועזוב אותי בשקט, כן? אז בא רבי ינאי ואומר, רגע, רגע, זה קומות. יש את ההבנה דרך הסיפורים של האבות וצריך, זה חוכמה. יש חכמה יותר עליונה. איך כל זה קשור לבריאה עצמה, למעשה בראשית? כן? זה הסברה מסוג אחר לחלוטין. זה לא קשור לנפש האדם, זה לא פסיכולוגיה בגרוש, זה לא היגיינה, זה לא... זה פשוט להכניס את הדברים במסגרת ההיסטוריוזופית. כן? בסדר? טוב.
יש כאלה שמוצאים
בלו? את יכולה לכתוב ספר. זה הזמנה. נמשיך בשבוע הבא.